ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו בשבוע שעבר את הסוגיה של דודאי התאומים. זה היה פרק קצר מאוד, לכן גם גמרנו לפני הזמן. ואנחנו היום באחד הפרקים המרכזיים, בעיקר בגלל הכותרת שלו. זאת אומרת, יש לנו בפרק שלושה חלקים, ואני אשתדל לתת קצת חומר רקע, ונדמה לי שהוא מאוד מאוד חשוב, שווה להקדיש לו זמן, כי בהמשך הפסוקים הם די פשוטים, החלק האחרון של הפרק הוא מורכב יותר, אבל קצת רקע לפסוק הראשון בפרק. הדבר אשר היה על ירמיהו, זה כבר הזכרנו. 11 פעמים בספר ירמיהו כתוב על, כשהכוונה אל. אז הדבר אשר היה אל ירמיהו, על כל עם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל. אני לא נכנס פה לראשונה או הראשונית, זה ביטוי יחידאי במקרא, הראשונית, לא מופיע בעוד שום מקום, אבל השנה הרביעית הזאת ליהויקים היא ממש 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 שנה קריטית מבחינה בינלאומית. ולכן אני רוצה להקדיש לזה כמה דקות, להחזיק ראש, זה נשמע מסובך, זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נדמה. ירמיהו, ואנחנו תמיד אומרים שללמוד ירמיהו בחדר הזה זה מרגש, כי מסתכלים על מקום ההתרחשות. אנחנו מדברים על המקדש, ירמיהו מתנבא בסוף ימי בית ראשון. בית ראשון עומד על תילו, שלום וברכה, היית פה שם, נפגשנו, בסדר. בית ראשון עומד על תילו, ובעולם מתגלגלות שלוש אימפריות. שלוש אימפריות יש בעולם באותם ימים. לצורך העניין, גם היום אנחנו חיים בצילם של כל, לא רק אנחנו, אלא העולם, יש לנו את התרבות המערבית, ויש לנו את האסלאם, ויש לנו, אנחנו יכולים להבין על מה מדובר. זאת אומרת, מצד אחד, יש לנו את סוף האימפריה האשורית, ואשור, אם אנחנו מדברים במדינות של היום, עיראק, סוריה, וכל האזור, כל האזור הצפוני-מזרחי, זו האימפריה האשורית. שנים מועטות שולטת בעולם מדרום האימפריה המצרית, ומה שמתבצע בחילופים, מי שלא קיבל דף זה יועילו, ומה שמתבצע בפועל, תוך כדי הימים של ירמיהו, שגם מצרים וגם אשור מאבדות, תודה, גם אשור וגם מצרים מאבדות את ההגמוניה לטובת בבל. אז אני עושה סדר. אנחנו מדברים על אשור שיורדים ממעמדם, מצרים שבאיזשהו מקום מנסים לכבוש, לעזור לאשור ולסייע בידם, ובסופו של דבר בבל, חילקנו מפות כשהתחלנו לעסוק בירמיהו, אנחנו מדברים על אימפריות בסדרי גודל של חצי עולם. זאת אומרת, בבל זה משהו ענק, כובשת את כל המדינות וכו'. עכשיו, בתווך, אנחנו נפגשים היום עם פרק כ"ה בירמיהו, וממילא אנחנו מדברים על השנה הרביעית ליהויקים. מי זה יהויקים? יהויקים הוא אומלך, ודיברנו על זה גם, אני חוזר רק בראשי פרקים, השם שלו היה מה? נו, הסרטוט המפורסם שלנו. מה? אליקים. ומי נתן את השם יהויקים? פרעה מלך מצרים, הוא היה מלך מטעם. מינו אותו, בוא, תהיה מלך, אתה תהיה מלך מטעם העניין הזה. ויש פה איזשהו בלבול. תושבי ארץ ישראל לא יודעים מה לעשות, במי לתמוך. לתמוך באשור, לתמוך במצרים, לתמוך בבבל. איך להסתדר עם כל העניין, איך אנחנו מטפלים בכל הסוגיה הזאת. עכשיו בארץ ישראל התרחשה טרגדיה. איזה טרגדיה התרחשה? מצרים, כדי לעזור לאשור, עוברים, מצרים, כל אחד יודע איפה מצרים נמצא, עוברים בארץ ישראל, בדרך לקרב הגדול שהם מעוניינים להשתתף בו בקרקמיש. יאשיהו שהוא מלך צדיק והוא מתנאום מלך בזמן שירמיהו נביא, יוצא יושיהו להילחם בפרעה נכון. למה הוא יוצא להילחם בו? כי הוא הבין פשט בפסוק שכתוב בתורה, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. אומר לו, הוא לא רוצה ממך כלום, הוא פשוט רוצה לעבור בכביש 6 ולנסוע, הוא לא נוגע בך, לא רוצה, לא מבקש, לא אספקה, לא חיילים, לא שום דבר. בכל מקרה יושיהו מבין פשט בחרב לא תעבור בארצכם, שזה אפילו חרב של שלום. הוא יוצא למלחמה ובמגידו הוא נהרג, וזה גורם למשבר נוראי אצל היהודים, כי יושיהו מלך צדיק, ולא מבינים איך מלך צדיק יכול למות. הקדוש ברוך הוא היה צריך לשמור אותו, ומכיוון שהוא מת ממליכים את יהויקים בנו תחתיו, ומי שממליך אותו זה מלך, זה האימפריה המצרית, שבעקבות המלחמה הזאת מקבלת את מעמדה, אבל זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן, כי פרעה נכון ממשיך מפה צפונה, מגיע לקרקביש בקרב עם נבוכדנצר, שלפני שהוא היה מלך, הוא היה שר הצבא, נהרג פרעה נכון, נבוכדנצר משתלט על כל המערכת. עד כאן שאלות, הערות, בעיות, ממש הכרחי להבנת מה שיש פה לפנינו. עכשיו, הפרק שלפנינו מתרחש 4 שנים אחר כך, בשנה הרביעית ליהויקים. וזאת הכותרת של הפרק. הדבר אשר היה על ירמיהו על כל עם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו, מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל. כי מהזמן שיאשיהו נהרג והמליכו את יהויקים, עד שהתרחשו הקרבות בקרקמיש, זה גם כן, מנסים לזהות את זה היום, 100 קילומטר דרומית צפונית לנהר פרת, זה אי שם בפרס או משהו כאין זה, שם מתרחש העניין הזה, וממילא מתחילות השנים של נבוכדנצר. בדף המקורות שלפנינו יש שני פסוקים שאני מבקש להתייחס אליהם בקצרה. אחד מופיע בירמיהו מלבר והוא קשור לכל מה שדיברנו. יש שם נבואה, ירמיהו הרי נביא לגויים, הוא לא מתנבא רק על עם ישראל, הוא מתנבא לגויים נתתיך, ושם בירמיהו מבב מופיע כך, למצרים, על חיל פרעון לכו מלך מצרים, אשר היה על נהר פרת בקרקמיש, אשר היכה נבוכדנצר מלך בבל בשנת הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. מתאים אף לרפלא העתק הדבק למה שלמדנו כאן. הבעיה הגדולה שלנו שבדניאל, ודניאל היה אחד מהגולים בגלות יהויכין, דיברנו על זה בשבוע שעבר. אני מצטער שאני מזכיר המון שמות והמון דברים, יש פה גם אורחים, פשוט אנחנו בסטאג של זמן, ודרך כלל משתדלים בשיעור שהדברים יהיו בהירים וברורים. כשאנחנו לומדים את זה פה בצורה רציפה, אני מניח שזה יותר ברור. הבעיה היא שבדניאל מה כתוב? בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצור עליה. זאת אומרת שנבוכדנצר השנה הראשונית שלו הייתה בשנה השלישית ולא בשנה הרביעית. את השאלה הזאת שואל הרד"ק, והוא נותן תשובה עכשיו במאמר המוסגר, אני גם ממליץ פרס, אני מוכן לתת פרס גדול מאוד. כל הנושא של מניין השנים, מחורבן בית ראשון עד אחרי בית שני וכולי, לוטה בערפל מוחלט, מחלוקת אדירה בין מה שמקובל אצלנו מחז"ל לבין מה שמונים ההיסטוריונים, בלי נדר, בלי שיפענח את הסוגיה הזאת, אני מוכן להמליץ לגדעון סער, שר החינוך, לקבל פרס ישראל בתיאטרון ירושלים במוצאי יום העצמאות. כי זה בהחלט סוגיה מסובכת, ונשתברו עליה קולמוסים. יש מאמר של הרב מדן, 110 עמודים בחוברת מגדים על זה, וספרים והכל, איך עושים סדר שם בשנים הללו וכו'. מי שמשעמם לו בלילות השלג הללו, תראו את האבן עזרא הראשון בדניאל, אבן עזרא ענק שעושה סדר, מנסה לעשות סדר בכל עניין השנים וכו'. אז אם נתקלים בדברים כגונו, התירוץ הפשוט הוא שבאמת עברו 3 שנים, וזה היה בהתחלת השנה הרביעית. כמובן שמי שלמד מסכת ראש השנה יודע שיש מניין למלכי הגויים, יש מניין למלכי ישראל, האם מונים מניסן, הם מונים מתשרי, מאלול, מתשרי, וממילא יכול להיות שבתחום הזה אנחנו עושים את השלום ואת הרוגע בתוך כל ה... בתוך כל העניין הזה. אם אני... הגמרא במגילה, בטח, הגמרא במגילה עושה את זה הרבה מאוד, של החשבון של ה-70 שנה. אחשוורוש היה לו פתרון, בן שצר היה לו פתרון, דניאל היה לו פתרון. זה למדנו בשיעורי המבון ירמיהו, בהחלט. כבודו בילה בשריון, פה זה שירת הסדר, אז אנחנו גם נוסעים בנטל הצבא, זה חלק מהעניין. מה?
שיבת ציון.
כן, לא, עסקנו את זה הרבה, זה חשבון 70 השנים. אז עכשיו, אם מקובל עליכם העניין הזה, בואו נסכם ונתחיל לצעוד בתוכו של הפרק הזה. אנחנו, כפי שאמרנו, הנבואה הזאת ספציפית, אם אני לא נכנס לחשבונות קטנים, 18 שנה לפני חורבן הבית. 18 שנה לפני חורבן הבית, מתייצב ירמיהו, ומה אומרים לו? אשר דיבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל יושבי ירושלים לאמור, מן 13 שנה ליושיהו ונמון מלך יהודה ועד היום הזה, זה 23 שנה היה דבר השם אליי. כמובן שהשנה ה-13 הזה מחזירה אותנו לפרק א' בירמיהו, שם כתוב שזה הזמן שירמיהו מתחיל להתנבות. היה דבר השם אליי ואדבר עליכם אשכם ודבר ולא שמעתם. ירמיהו אומר להם, אני 23 שנים. אנחנו נמצאים 18 שנים לפני החורבן. עוד אפשר לשנות את הכל. אנחנו רגילים לומר, 18 שנה לפני החורבן, ברחוב יפו, בתי הקפה פתוחים, הרכבת נוסעת, ויש איזה משוגע אחד שקוראים לו ירמיהו ואומר שיהיה חורבן. כנגדו עומדים נביאי השקר ואומרים, אתה סתם בלבל לנו את המוח. חוגגים, הכל נעים, הכל נחמד, מה אתה רוצה מהחיים שלנו? בעוד 18 שנה, תן לנו לחיות. מה אתה בכלל רוצה מחיינו? אומר ירמיהו, שהתחיל להתנבות 40 שנה לפני החורבן, אנחנו נמצאים 18 שנה לפני, 22-23 שנים שהוא כבר מתנבא, הוא אומר, תשמעו, אני בוקר וערב צועק עליכם, הרי למדנו כבר 25 פרקים בירמיהו, ואנחנו רואים את כל המשלים, והוא יורד לבית השם, והוא יורד מהר הבית, והוא בא, והוא הולך ועושה. הוא אומר, חבר'ה, אני נכנס בכם 23, אני לדעת כלום. הכל שינה אותי. הכל נראה לכם עכשיו. אנחנו מדברים לפני גלות יהויכין, שהייתה 11 שנים לפני חורבן הבית. זאת אומרת, עוד לפני הכל. מלכות שומרון, יהודה, זאת אומרת, ישראל גלו לפני 80 שנה, 90 שנה, אבל פה בירושלים הכל כרגיל. אומר להם, ירמיהו, אני צועק עליכם, תעשו משהו, תזיזו את עצמכם. אפשר לשנות, אפשר לבטל שלא יהיה חורבן. מה עושים? למור, שובו נא איש מדרכו הרע ומרוע מעלליכם, ושובו ושבו על האדמה אשר נתן השם לכם ולאבותיכם, למין עולם ועד עולם. זה ביטוי מיוחד במינו, תראו במקום מספר 4, בדף המקורות שלפנינו, ונחלו לעולם, פסוק בפרשת כי תישא, שינחלו לדורות, ארץ ישראל זה מן העולם ועד העולם, הפשט הוא גם אם חלילה עם ישראל יוצא לגלות, אנחנו נשארים בעלים על ארץ ישראל, לא לוקחים את זה מאיתנו. כך אומר רבינו בחיי בפרשת כי תישא, ואף על פי שיגלו ממנה, לא תהיה נחלה לעם אחר, כי אם להם לבדם, כי יש פה ביטוי מיוחד מן העולם ועד העולם, כעניין שכתוב בהבטחת אברהם לאחוזת עולם, ועוד יכלול, ונחלו לעולם שינחלו אותו עולם שהוא מכוון כנגדה, ואם כן יש בכתוב הבטחה בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת, ירמיהו אומר להם, אתם חושבים שאני רוצה להוציא אתכם מארץ ישראל, ללכת לגלות בבל כדי לבטל את אחיזתנו בארץ ישראל? טעות בידכם, לקדוש ברוך הוא יש תוכנית. והתוכנית אומרת שנבוכדנצר צריך לשלוט בעולם 70 שנה. אחרי ה-70 שנה האלה, סופו של נבוכדנצר, נראה אותו בהמשך הפרק. זה יגיע גם כן. אבל תקשיבו למה שאני אומר לכם. ארץ ישראל נשארת שלנו, לא ייקחו אותה. כי היא שלנו מן העולם ועד העולם. אלא מה? יש שלב ביניים, צריך לצאת מפה. למה? כי זה רצון השם. למה זה רצון השם? כי היה מלך... היה מלך בירושלים, קראו לו מנשה, הוא מלא 55 שנה, הוא הכניס עבודה זרה לתוך בית המקדש, אין מה לעשות, צריך לשלם את המחיר. אבל תשלמו את המחיר, המחיר הוא הגיוני, אנחנו נחזור לפה. ירמיהו הנביא שאומר, קנו שדות, תו כרמים וכו' וכו', אנחנו חוזרים לארץ ישראל, היא שלנו. אז הביטוי המיוחד כאן למין העולם ועד העולם. ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם ומשתחוות להם, ולא תכיסו אותי במעשה ידיכם ולא הרע לכם. ולא שמעתם אליי, נאום השם, למען אכעיסני במעשה ידיכם לרע לכם. לכן, כה אמר השם צבקות, יען אשר לא שמעתם את דבריי, אז מה קורה? היה לנו סיכוי לשנות, אבל לא שמעתם, הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון נאום השם, ואין נבוכדנצח מלך בבל עבדי. משבר. כשאני קורא את הדבר הזה, זה לא הפעם הראשונה בספר ירמיהו. נבוכדנצר, מלך בבל, עבדי. איך אתם מסבירים שם איזה? עבד השם? זה הביטוי המרומם ביותר שיכול להיות. משה רבנו הוא עבד השם. יש כמה נביאים מיוחדים. נבוכדנצר הוא עבד השם? זה מה שירמיהו מנסה להכניס לראשם. בטובכם, בדף המקורות במקום מספר 5, הגמרא במסכת סנהדרין, והיהודי אמר ריש לקיש, מהי דכתיב דוד עבדי, נבוכדנצח עבדי, איך מכניסים את נבוכדנצח לנבחרת של עם ישראל? הוא עבד השם? ככה, זה הביטוי שהנביא אומר עליו? מאיפה זה הגיע אליי? מילא דוד עבדי, זה אני יכול להבין, דוד הוא עבד של ריבונו של עולם, אבל נבוכדנצח הוא עבד של ריבונו של עולם, והעבד הזה מחריב את בית המקדש, מגלה את צדקיהו ומענה את כל היהודים, איך זה יכול להיות? מה המשמעות של הביטוי הזה? אומרת הגמרא, אנחנו במקום מספר 5, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, ביטוי מיוחד בלשון חז"ל, מופיע כמה פעמים, שעתידים ישראל לומר כך, לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא, וקראו עבדו, הקדוש ברוך הוא ידע שמה, שיבואו עם ישראל, ויקללו את נבוכדנצר. אז הוא אומר, חבר'ה, אל תבואו בטענות אליו, אני שלחתי אותו, הוא עבדי. עבד שקנה נכסים, נבוכדנצר כובש את כל העולם. עבד למי? עבד שקנה נכסים, עבד למי? אוה, עכשיו טעות ב... קצת מרה, מה שעושה המחשב. טוב, חוקי מרפי שאין פה, יש פה הכל, חוץ מסנן. מה זה, יש פה? בסדר. סליחה? אז כתוב בגמרא כך, ואנו דאמר יש לקיש, מה תכתיב דוד עבדי נבוכדנצר עבדי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם? שעתידים ישראל לומר כך, לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא וקראו עבדו. עבד שקנה נכסים, עבד למי? נכסים למי? מה זאת אומרת? אז אומר רש"י, וזה כן מופיע בדף המקורות, עבד שמחרו רבו, ומאחר שמחרנו הקדוש ברוך הוא לנבוכדנצר וגרשנו מעליו, יש לו עלינו כלום? מה הוא רוצה מאיתנו? מה יכתיב ודוד עבדי נבוכדנצר עבדי שקראו לאותו ראש העבד, כמו שקראו לדוד, יכתיב בסוף ירמיהו, הנני שולח ולקחתי את נבוכדנצר עבדי, לא מפני שדומה זה לזה, אין לאף אחד אבי אמינא שנבוכדנצר ודוד זה אותו דבר, מה פתאום, מי מעלה על דעתו דבר כזה? אלא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתידים ישראל אמר כבר מחרנו הקדוש ברוך הוא לנבוכדנצר, לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא קרא עבדי לנבוכדנצר כדי להחזיר להם תשובה. אתם נמצאים, גם נבוכדנצר הוא עבד שלי. זאת אומרת, גם איתו אני עושה, אני כביכול לא זרקתי אתכם, לא נתתי אתכם למישהו שיכול לעשות מה שהוא רוצה. גם נבוכדנצר, גם כוחות הרע בעולם נמצאים תחת שליטתו של הקדוש ברוך הוא. עבד למי? הנה. תראו את הרש"י הבא, הוא משלים את התמונה. עבד למי נכסים למי, כלומר נבוכדנצר עבדי הוא, וכל מה שקנה לי הוא ועדיין לא יצאתם מרשותי. זה לא איזה לוויין שיצא מחוץ לכדור הארץ ומסתובב ואף אחד לא יכול להחזיר אותו. נבוכדנצר הוא עבדי. אם הוא עושה לכם דבר רע, אני זה שעושה לכם את העניין הזה. אם אתם נזכרים לרגע בכל המדרשים על חורבן הבית, אז אומרים, כמח תחון תחנת, בית חרוב וחרבת. זאת אומרת, כל העניינים הללו הם קשורים להנהגת השם בעולם. אני מקווה שנגיע לנפש החיים בהמשך ונראה את הדברים כפי שהם בפנים.
למה דווקא נבוכדנצר?
מה זה?
למה הוא דווקא נקרא
עבדי? הרי יכולה כל שקדוש ברוך הוא עושה עבדי, גם שעבדי שם. למה הקדוש ברוך הוא דווקא מטיל על כורש את ההשגחה לבנות את בית המקדש? זאת אומרת, יש אנשים במערכת הכללית של העולם שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוחות, הם צריכים להיות רצועת מרדות לישראל, אבל זה תחת שלטונו של הקדוש ברוך הוא, זה לא חלילה משהו שיצא משליטה, פתאום בא נבוכדנצר ומחריב פה את הבית. שוב פנים באופן, זה עבדי.
כן, מה שאני אומר, זה ברור שכל אחד יש את הקדוש ברוך הוא. אדם מפה ולקרוא לו עבד, אז גם פרעה במצרים היה עבד של השם. כולם זה עבד של השם בעקיפין.
כן, אבל על פרעה לא נזכר הביטוי הזה. כאן אתה רואה שזה ברמה כבר, נכון, אתה צודק. אתה צודק בעניין, אבל יש כאן איזה ביטוי, לא מצאתי למה דווקא נבוכה, אבל אולי בגלל שהוא באמת עשה כזאת מהפכה בעולם, אז יש איזו הרגשה, עזב השם את הארץ. כנגד ההרגשה הזאת מופיע העניין הזה, שלא נעלה על דעתנו כדבר הזה, כי הוא באמת עשה מהפכה אדירה בעולם. כן.
אבל כל שחלק מתשובה, זה הרי כל מלאכים, אנשים שמתעסקים בכלל, הדברים שבבחינה הזאת אין להם תפילה חופשית.
נכון. ואין מלאכים ורוסים, יד בשם, זה פסול.
כן, אבל מה שהוא שאל, למשל פרעה, ידוע שזה שהוא הקשה את ליבו, זה כבר היה מרצונו. זאת אומרת,
לא, כי פרעה עושה יותר, זה סתם סוגיה מרתקת, ואני אקשה את פרעה, זה רמב"ן, זה רמב"ם, זה, אם ניכנס לזה, אנחנו נאבד את עצמנו פה מבחינת הזמן. אז ממילא אני חוזר לפסוק ט', הנני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון נאום השם, ולנבוכדנצר מלך בבל עבדי, והביאותים על הארץ הזאת ועל יושביה, ועל כל הגויים האלה סביב, והחרמתים ושמתים לשמה, ולשריקה ולחורבות עולם. ועבדתי מהם כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל ריחיים ואור הנר. זאת אומרת, ואור נר. פסוק מופלא ביותר, שירמיהו מבקש לבוא ולומר ש... תראו לרגע במקום מספר 7 איך הברבנל מסביר את הפסוק הזה, ואמר שתהיה הצרה כל כך בארץ שתאבד ממנה כל ססון וכל שמחה ממה שישמחו בני אדם אלו לאלו. כל ססון וכל שמחה זה סתם אנשים נפגשים ברחוב, אלה נחי, מה שלומך וכו', זה נותן לה וצ'פחה, זה נותן לה וזה, זה כל ססון וכל שמחה. דבר נוסף, ולא גם כן כל חתן וכל כלה, שהוא נישואי האנשים והנשים שלא יחדלו מן הארץ, וכבר לא יהיו חתונות. עכשיו, מה זה כל ריחיים ואור נר? להגיד, כי תהיה גם כן הרעב כל כך רבה בארץ, שלא תהיה בה כל ריחיים. ריחיים זה כלי שתוכנים בו תבועה. לא תהיה תבועה, הארץ תהיה שממה, חורבה. וממילא שתוכנים בהם החיטה, כי מעטו. ולחוסר השמן והיין, זה הרי היו הפפסי והקולה של אותם ימים. אנשים לא שתו שמן ויין, אנחנו מוצאים את זה בתנך, בחזר, בגמרות וכו' וכו'. אז מה עושים עם שמן? שמן גם מדליקים את הנר. אז אור הנר לא יהיה גם כן בין אנשים אור נר, כי אמא ששו באפלה. זאת אומרת, הברבנל לקח את שלושת המעגלים, ססון ושמחה, חתן וכלה, ריחיים ואור נר, ובזה הוא הראה מה תהיה המשמעות של החורבן. חורבן טוטלי, לא יהיה כלום. סתם פגישה של אנשים, חתן וכלה ולחם ואור, שזה כאילו הצרכים הבסיסיים של האדם, שהוא לא יכול לתפקד בלעדיהם.
כל... הייתי אומר חתן וכלה, ולא יהיה ריחיים להפרשת חלה, ולא יורנר לשבת קודם.
אז קודם כל אתה מכוון, קודם כל אתה מכוון לרד"ק, לא הבאתי אותו פה אני חושב. סליחה, הבאתי אותו. 8.
לא, אבל לא הבאתי.
כל ריחיים ואור, כל הריחיים שתוכלים תבלין לסעודת שמחה, וכן מדליקים נרות רבות בבית המשתה, ויונתן תרגם קל סימן למשבחים בנהור בוצים. זאת אומרת, כי הרד"ק אומר את זה בעקבות הגמרא בסנהדרין.
זה לא אותו דבר.
לא.
הכנסת
חלה... תביא קלה, תגיד את זה דרשה ביוסים שלך. אחרי זה אנחנו נשמע. בסדר, הלאה. לא, כי דורשים... אילן, אני לא שתורכת לך. אני מדבר על זה, אני חושב את זה מעניין. כי הגמרא דורשת את זה, הגמרא דורשת את זה על שעת השנה, בגמרא בסנהדרין, שהיו עושים ברית מילה, והיו, הרי בברית מילה מדליקים נרות בסעודת ברית, והיו אומרים אור הנר בדרור חי, יש שם משהו, בכיוון שאתה אומר, יש משהו בדרשת הגמרא, אז אפשר להפוך את זה לדרשה של שמחה. הלאה, והייתה כל הארץ הזאת לחורבה לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה, ותראו מה שירמיהו מבטיח להם. ירמיהו מבטיח, וזה חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים בספר ירמיהו, והיה כמלות 70 שנה, כשזה ייגמר, וזה הרי הסיפור של אחשוורוש, וזה הסיפור של בן שצר, וזה מה שמחבר אותנו לימי בית שני, וזה מה ש... כל מה שמתרחש כשמולאים 70 שנה, מה יהיה? אפקוד על מלך בבל, ועל הגוי ההוא נאום השם את אבונם, ועל ארץ כסדים, ושמתי אותו לשיממות עולם. אל תתרגשו יותר מדי ממלך בבל. הוא קיבל כרטיס על תנאי. 70 שנה הוא יהיה אימפריה שמושלת בכל העולם כולו. אבל גם זה ייגמר, וממילא אל תיבהלו מזה. אני ריבונו של, אני ירמיהו, אני נציג השם בעולם. אני אומר לכם, זה יהיה בסדר, יש תוכנית אלוקית, אבל עכשיו צריך להיכנע לבבל. אי אפשר לוותר על השלב הזה. אי אפשר לדלג על זה. אי אפשר לעשות את זה בכאילו. זה שלב שחייב להגיע. אבל אחרי שהשלב הזה יגיע, אנחנו חוזרים לפה. ראינו קודם את הביטוי, מן העולם ועד העולם, ביטוי מיוחד של ארץ ישראל. והבאתי על הארץ הזאת, על הארץ ההיא, את כל דברי אשר דיברתי עליה, את כל הכתוב בספר הזה אשר ניבא ירמיהו על כל הגויים, כי עבדו בם גם הם הגויים רבים ומלכים גדולים, ושילמתי להם כפעולם וכמעשה ידיהם. זאת אומרת, גם הגויים, וזה דבר, מאוד מוזר שהגמרא בחגיגה דורשת אותו, גם הגויים צריכים לשלם את המחיר של עם ישראל. עם ישראל התנהג שלא קשורה. מה אשמים כל העמים מסביב שנבוכדנצר כובש אותם? ריבונו של עולם עושה את זה כדי לא לבזות את עם ישראל. כך כתוב בגמרא בחגיגה. וירא בעיני רוח, אני במקור 9, וירא בעיני רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל, מתוך האש להיכן הזל. אני לא יודע אם אתם מכירים את הפסוק הזה, בדרך כלל נפגשים איתו אחרי המשנה של שבועס, זה הפטרה של שבועות בבוקר, חלק נרדמים, חלק חושבים על עוגות גבינה, חלק ישנים, זה בחזקת פרק א', והירא קדמות וכו' וכו' וכו'. אמר רב יהודה אמר רב, שהלך לכבוש את כל העולם כולו תחת נבוכדנצר הרשע. וכל כך למה? למה שנבוכדנצר יקבל את כל העולם? למה? שלא יאמרו אומות העולם, ביד אומה שפלה מסר הקדוש ברוך הוא את בניו. אם נבוכדנצר יחריב את בית המקדש, וכל העולם כולו ממשיך להתקיים, כולם יצחקו על עם ישראל. מה? הגוי הזה לא יכול עלינו, והוא ככה גמר עם היהודים. הרס להם את בית המקדש, הגלה אותם, מסר אותם. איך זה יכול להיות? אמר הקדוש ברוך הוא, מי גרם לי שיהיה שמה של עובדי פסילים, אבונותיהם של ישראל הם גרמו לי. וגם התוספות שם מאירים באותה הערה, שלא יאמרו ביד אומה שפלה, והיינו כפירוש דאידי אמר בגיטין, כל המצר לישראל נעשה ראש. כלומר, כבר נעשה ראש קודם שמרצר להם. בקיצור, כן. דילגתי על מקום מספר 6, המלבי מביא את זה. המלבי בשש הוא זאת אומרת, יש פה איזה יחס בין הגויים, בין הגויים לבין ישראל, מה עושים ואיך עושים וכו'. אם אנחנו מסתכמים את החלק הראשון של הפרק, אם אנחנו מסתכמים את, את החלק הראשון של הפרק, אז אנחנו למעשה עוסקים פה, דיברנו בהתחלה על התאריך, ואני אומר לזכור את השנה הזאת, היא שנה משמעותית בעקבות ירמיהו מבט, בעקבות דניאל, בעקבות מה שיש פה, זה שנה מאוד מאוד משמעותית בדברי ימי עולם, נבוכדנצר עולה לשלטון, ראינו את הדגשים של הנביא על מצד אחד נבוכדנצר עבדי, מצד שני ארץ ישראל זה מן העולם ועד העולם, אף אחד לא יכול לקחת את העניין הזה, וראינו את העובדה שגם הגויים הם אלה שאמורים לקבל את עונשם. ועכשיו הנביא אומר להם בנבואה, הוא רואה, מראה בנבואה, ומה הוא רואה? אני בפסוק תתווה, כי כה אמר השם אלוקי ישראל אליי, קח את הכוס היין החימה הזאת מידי, חימה בשון של זעם ורוגז וקצף וכו', והשבית אותו את כל הגויים אשר אנוכי שולח אותך עליהם. ואמרנו שירמיהו הוא נביא לגויים. עכשיו כשאנחנו מביאים במקור מספר 10, כי כה אמר השם כך והשקיטה, הכל במראה הנבואה. לא מדובר שירמיהו מגיע לנתב"ג, לוקח איתו בקבוק יין, טס לערב הסעודית, משקה שם את העמים שלו בכוס התרעלה, חוזר חזרה, נוסע למצרים, משקה את מורסל, נוסע לירדן, הכל, את כל המהלך הזה אומר לנו הרד"ק, הוא רואה במראה הנבואה. אבל מראה הנבואה הזה הוא מאוד מוחשי. מחזיקים כוס של חימה, כוס של כעס, כוס של רוגז, ומה צריך לעשות? והשקית אותו, את כל הגויים אשר אנוכי שולח אותך עליהם, ושתו, והתגועשו, והתעוללו מפני החרב אשר אני שולח בינותם. אל תחשבו עם ישראל שרק אתם סובלים בעולם. יש לריבונו של עולם תוכנית לתקן עולם במלכות שדי. וכל מי שלא מתיישר לפי התוכנית הזאת, זה יהיה סופו. הם יתגעשו ויתעוללו כמו שיקור שלא מבין מה קורה איתו, זה מה שיקרה להם. ושתו ויתגעשו, ויקח את הכוס מיד השם, ואשקה את כל הגויים אשר שלחני השם עליהם. איפה זה מתחיל? זה מתחיל בישראל, כי ישראל יש להם תפקיד מיוחד. את ירושלים ואת ערי יהודה, ואת מלאכיה נצטריה לתת אותם לחורבה, לשמה נשרקה ולקללה כיום הזה. הלאה, את פרעה מלך מצרים, ואת עבדה ואת שרה ואת כל עמו, ואת כל הערב. מי זה הערב? אומרים לנו הפרשנים, מקום מספר 11, את כל הערב עם מקובץ מעמים נתערבו יחד. ערב רב, איזה אוסף של כל מיני עמים. ואת כל מלכי ארץ העוץ, ואת כל מלכי ארץ פלישתים, ואת אשקלון, ואת עזה, ואת עקרון, ואת שארית אשדוד, ואת אדום, ואת מואב, ואת בני עמון. עכשיו כמובן, שאם היינו לומדים את הפרק הזה כמו שצריך, שלושה שיעורים, שיעור אחד מבוא היסטורי. עכשיו, מה צריך לעשות לחלק הזה? צריך להביא מפה, לראות לפי איזה סדר גיאוגרפי הנביא מונה את כל המדינות כולה, איך הוא מקיף, הוא מתחיל בארץ ישראל, ועושה סיבוב מסביב לכל המדינות, גם את אשדוד הזכרנו, אל תחשב שזה לא... וממילא איך אנחנו עושים, הוא גם באשדוד, לכן אנחנו מתייחסים לעניין, איך אנחנו עושים את כל המהלך הזה, ואת כל מלכי צור, הגענו צפונה, ואת כל מלכי צידון, ואת מלכי האי אשר בעבר הים, ואת דדן, ואת תימה, ואת בוס, ואת כל קצוצי פאה. קצוצי פאה, הכוונה היא, הפאה זה הקצה האחרון של השדה. את כל המדינות הרחוקות, הרחוקות האלה, כל אלה שהם שם בסוף הפאה, ואת כל מלכי ערב, ואת כל מלכי הערב, השוכנים במדבר, ואת כל מלכי זמרי, ואת כל מלכי אילם, ואת כל מלכי מדי, ואת כל מלכי הצפון הקרובים והרחוקים, איש של אחים, ואת כל ממלכות הארץ אשר על פני האדמה, ומלך שישך ישתה אחריהם. מי זה מלך שישך? בבל. למה שישך זה בבל? אטבש. יודעים מה זה אטבש? אטבש, יש איזה מהלך קבלי שמחליפים את האותיות. זאת אומרת, א' כנגד ת', ב' כנגד ש' וכו' וכו'. אז בבל זה שישך. בבל, בית, זה שין, וכו'. זה מופיע גם בקינות בסליחות שהאשכנזים אומרים בעשירי בטבת, ובעוד כמה וכמה מקומות. שימו לב, מתחילים עם ישראל, גומרים עם בבל. זאת אומרת, הם האחרונים. ואז מה? והיה כי ימענו, סליחה, ואמרת עליהם, כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, שתו ושחרו וקיו. מה זה וקיו? להקיק, בדיוק. מי ששותה ועובר על גבולות על גבולות הסביב, אז בסוף הוא מקיק, ונפלו ולא תקום מפני החרם אשר אנוכי שולח ביניכם. והיה כי ימענו לקחת הכוס מידך לשתות, ואמרת עליהם, כה אמר השם צבקות, שתות אשתו, לא יעזור לכם שום דבר. כי הנה בעיר אשר אני אשר נקרא שמי עליה, אנוכי מחל להרע. ואתם הנקה תינקו, לא תינקו. כי חרב אני קורא על כל יושבי הארץ נאום השם צבקות. זאת אומרת, יש פה איזה מהלך כלל עולמי. יש פה איזה הקדוש ברוך הוא כביכול מהביל את כל העולם בקור ההיתוך שלו. והוא מדבר את כל הנבואה הזאת על ירמיהו, וירמיהו שניתן לנביא, התייאשתם לגמור את הפרק, לכן אני יותר רגוע. אנחנו את החלק של מפסוק למד, שאוג ישעת וכו', אנחנו נגיע עד פסוק למד, אז ממילא לא נוכל, את זה נראה בזרח השם שבוע הבא, יחד עם פרק חבר, שעליו אמר אחד מפרשני המקרא, שהוא הפרק הנפלא ביותר בתנ"ך. גויטי, אמר על, על ירמיהו חבר, שזה הפרק היפה ביותר בתנ"ך. אז בעזרת השם זה המשימה שלנו לשבוע הבא.
זה פרומו בשבוע הבא.
מה?
זה פרומו בשבוע הבא.
לא חשבתי על זה, אבל בסדר, אני מוכן. אני לא צריך לעשות פרסומת לתנ"ך. תנ"ך זה, איך אמר הרב נבנצל, תנ"ך זה גם ספר חשוב. צריך לעסוק בו. אז ריבונו של עולם מעביר, ריבונו של עולם מעביר את כל העולם באיזשהו קור איתור. הוא אומר לירמיהו, יש לך תפקיד. קודם כל, יש לך תפקיד לעם ישראל. תודיע להם, הולכים לגלות, אי אפשר לברוח מהגזרה הזאת. ונכון שמנסים וכו', למה אי אפשר? כי לא שמעתם, 23 שנים אני מדבר איתכם. וכאילו לא קרה כלום. העולם ממשיך להתנהל ולהתנהל כאילו העולם. הכוונה היא לעם ישראל. אבל זה חלק מחשבון עולמי כללי. לא שנבוכדנצר מקבל כוחות שיכול לעשות בהם מה שהוא רוצה. גם הוא אחרי 70 שנה ישלם את המחיר. השאלה רק באיזה מקום אתה נמצא בתוך כל, בתוך כל המערכת הזאת. ולכן הוא אומר, בפסוק חפת, כי הנה בעיר אשר נקרא שמי עליה, אנוכי מחל להרע, ואתם ינקה תינקו, לא תינקו. כי חרב אני קורא על כל יושבי הארץ נאום השם צבקות. ואז מופיעה השאגה של הקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה לחפת את זה סתם בדקה, יש פה דבר מאוד יסודי עם הגמרא בברכות, ובעזרת השם נראה את זה בשבוע הבא. אבל מה אנחנו רואים פה בתוך כל, בתוך כל העניין הזה? אני חושב שהפרק הזה הוא מראה לנו הרבה פעמים, אתה מתעורר בבוקר, אתה שומע שאיזה מטורף נכנס לבית ספר באמריקה והרה כך וכך אנשים. אתה שומע על דברים כאלה ואחרים, אתה שואל את עצמך לפעמים, פתאום יש איזה סופה כזאת, פתאום יש זה, פתאום כל, יש איזה תחושה לפעמים עזב השם את הארץ. זאת אומרת, כאילו, היה פה איזה לוויין, הוא איבד את הקשר שלו עם בסיס האם, ובעולם, כאילו, הכל הפקר. ככה, יש לנו מדי פעם הרגשה כזאת שכל העולם כולו הפקר. אני חושב שהפרק הזה, הוא נוטע בנו אמונה שאין כדוגמתה. כי אנחנו יודעים שהדברים האלה התרחשו. הרי מה ההבדל במה שמסופר פה לבין מה שקורה בימינו? אין לנו מושג. אנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד דקה, ומה יקרה בעוד שעה, ומה יקרה בעוד 12 שעות, ומה יהיה. צופים, שלג וכו', בסדר, נראה. אם זה בכלל יהיה, בינתיים אני לא מבין שזה מתרחש, אבל נניח, בשביל ה...
שמח
בברוחה. מה? הבנתי. אז, אבל כאן אנחנו רואים, כאן אנחנו רואים דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בפרטה. הוא אומר לירמיהו, תלך למדינות האלה, תתנבא עליהם, ותגיד להם, וזה מתחיל בירושלים, וזה נגמר במלך בבל, וכל הדברים האלה מתבצעים וקורים. עכשיו, זה מאוד לא סימפטי לירמיהו. תארו לעצמכם שמישהו ייסע עכשיו לברק אובמה, ויגיד לו, תשמע, אני שליח העת, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי והוא אמר לי שבעוד כך וכך זה אתה והמדינה שלך והכל מי, זאת אומרת הוא לא יצא משם חי, זאת אומרת הוא ייכנס לחדר הסגלגל והוא משם כבר לא יצא, זאת אומרת יחזיר אותו בארון. ופה ירמיהו צריך לעמוד ולעשות את כל הדברים הללו, והוא עושה אותם כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, תתנבא, זה הנבואה שלך, זה התפקיד שלך, נביא לגויים את עתיך. הנה, איך ירמיהו מבצע את, מבצע את העניין הזה, ועם ישראל נמצא בתוך איזושהי, בעיה, כי נבוכדנצר זה השנה הראשונה שלו, הוא רק התחיל להפעיל אותם, הוא מלך רציני, הוא לא רציני, אולי בכלל בפריימריס הבאים הוא בכלל ייפול, זאת אומרת, איך כל הדבר הזה מתנהל? ולכן הבעייתיות של העניין הזה, ובזה פתחנו ובזה נסיים, יש אימפריה שיורדת, יש אימפריה שעולה, אתה בעצמך, אתה עומד ככה על הגדר, אתה אומר, רגע, במי נתמוך? נתמוך באלה, נתמוך באלה, מה בדיוק נעשה? זה הדברים שהנביא אומר. הסיום של הפרק שלא נראה אותו היום, כשהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, תגיד לעם ישראל, אני הולך להחריב את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא השואג, הוא הנושא, הוא הפועל. את זה בעזרת השם נראה בשבוע הבא. תודה רבה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.